עריצות ודמוקרטיה בעולם הפוסט-קומוניסטי, רוסיה ואוקראינה כמקרה להשוואה. קורס אשר הועבר על ידי אפרים פודוקסיק ויצחק ברודני מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת הלימודים תשפ"ג, סמסטר א', חורף 2022-23.
צהריים טובים, אני עכשיו אספר לכם בקצרה מה אנחנו הולכים לעשות בשיעור הזה וגם בשיעור הבא. עכשיו בשיעור הזה דוקטור ברודני ימשיך ויסיים את הנושא של התיאוריות של דמוקרטיה בהקשר של הנושא שלנו, ואז יהיה לנו סרט לצפות, ובשבוע הבא זה השרביט יהיה שלי ואני אדבר על התיאוריות של לאומיות. כפי שתראו, זה קצת שינינו את הסדר של הדברים בסילבוס, ומה שיקרה שבעצם הקורס שלנו מקבל ככה שלושה שלבים. בשלב הראשון עשינו לכם סקירה היסטורית עד להקמתן של המדינה האוקראינית והרוסית המודרניות, זאת אומרת מ-1991. עכשיו עשינו קצת הפסקה ואנחנו נותנים במרוכז כמה טיפות של חומר תיאורטי רלוונטי, חומר תיאורטי שעוסק בדמוקרטיה ובלאומיות, ואז בחלק השלישי של הקורס אנחנו נתעמק בהיבטים שונים של התהליכים החברתיים והפוליטיים באוקראינה וברוסיה העצמאיות החל מ-1991. אז זה בערך יהיה סדר הדברים. אז היום אנחנו נסיים עם נושא של תיאוריות של דמוקרטיה, ובשבוע הבא אנחנו נדבר על התיאוריות של לאומיות, כמובן בהקשר של השאלה הלאומית בברית המועצות ולאחר מכן. ועכשיו אני מעביר את השרביט לדוקטור ברודני שימשיך בנושא של תיאוריות של דמוקרטיה. בבקשה.
תודה אפרים. אז קודם כל קצת על הסרט, כי הסרט מתקשר גם למה ששמעתם ומה שיהיה גם בשיעור הבא. זה סרט זה פריט אחד מאיזה ארבע פריטים של סרטים שנעשו על ידי BBC בתחילת שנות ה-90. זה כלל יוגוסלביה לשעבר, אוקראינה, חבל הקורדים, גרמניה וצפון אירלנד, כן, זה היה הסרט, אותו ערך והציג חוקר קנדי ממוצע רוסי אוקראיני מייקל איגנטייב, שהיה אחר כך ראש האופוזיציה הליברלית בקנדה בסנאט הקנדי, היום הוא נשיא אוניברסיטה מרכז אירופאית בוויאנה, ושם הוא ניסה להבין מאיפה באה הלאומיות הזאת, כן, הלאומיות החזקה. הסרט יצא, הוא הסריט אותו ב-93, הוא יצא ב-94, ופה אפשר לראות, אנחנו נראה את אוקראינה בתחילה של 90, אוקראינה עצמאית שרק קיבלה עצמאות, כן? ואתה רואה שם את תומכי העצמאות, הלאומנים האוקראינים, תומכי אינטגרציה עם רוסיה, אתה רואה את כל הדברים האלה שאחר כך יבואו לביטוי בשיעורים, אבל אתם תראו את זה באופן ויזואלי, זה טוב לראות, כן? אז זה הסרט, הוא 50 דקות, ואז יש לי את הזמן לפני ואולי גם אחרי. עכשיו אני חוזר לשיעור הקודם, שם עצרתי, דיברנו שם על דמוקרטיה של דל, כן, ששת העקרונות של דמוקרטיה של דל. כך דיברנו על המושג של דמוקרטיה דלגטיבית, כן, דלגטיב דמוקרסי, שבה שעדיין אותו חוקר, החוקר ארגנטינאי גיירמו אדונל, דיבר על דמוקרטיה שלא דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה שאחראית היא לא רק כאן, אלא גם כאן, זה דמוקרטיה ליברלית שיש לך אחריות גם אופקית וגם אנכית, אם אתם זוכרים, אז אני התבלבלתי בין אנכי ואופקי, הנה יש פה מישהו שזכר, שבעצם הדמוקרטיה הדלגטיבית, כפי שראה אותה אדונל, היא בעצם מבטלת את זה, את האלמנט האנוכי. בעצם שהמדינה, האנשים, האזרחים בוחרים בפרלמנט או בנשיא, והשלטון הוא בעצם בלתי מוגבל של הרשות המבצעת דרך הפרלמנט או במשטרים פרלמנטריים או דרך הנשיאות ברוב המקרים. הנשיא, ראש ממשלה, מוגבל רק בקדנציה שלו, כן? בגדול מוגבל רק בקדנציה, יכול להיות שיש לו מגבלות חוקתיות אלה ואחרות, אבל הוא רואה את עצמו בלתי מוגבל, ובדרך כלל שואף לכך שכל מי שמנסה להגביל אותו מכאן, החברה האזרחית, בתי משפט, איגודים מקצועיים, כל מיני ארגונים של הסקטור השלישי, הם בדרך כלל יש נגדם, הוא מתקיף אותם כאלה שבעצם לא מבטאים את הרצון העם, אני ראש ממשלה או נשיא מייצג את העם, וכל מי שלא מייצג את העם אז הוא אויב העם. כן. טראמפ עשה את זה, הוא אמר, כן. אמר למידיה שהם אויבי העם, כך אמר את זה בציטוט. כן. אז זה דמוקרטיה דלגטיבית. ויש שם הרבה דוגמאות שהוא נתן, אפשר להביא עוד דוגמאות, אני חושב שרוסיה ואוקראינה עברו בשנות ה-90, הם היו, יש ויכוח, הם היו דמוקרטיות דלגטיביות מסוג מסוים, כן? גם רוסיה וגם אוקראינה, עוד נדבר, הם רפובליקות נשיאותיות, נשיאות שיש הרבה מאוד כוח לנשיא, כן? הרבה מאוד כוח, השיטות נשיאותיות בדרך כלל מתחלקות לשני קטגוריות, המודל האמריקאי, כן, כמו שאתם מכירים, זה המודל, והמודל הזה שוכפל למעשה בכל מדינות אמריקה הלטינית, שהן מדינות שבעצם יש לך בחירות ישירות לנשיא, אין ממשלה נפרדת, כן, הנשיא הוא גם ראש ממשלה וגם ראש הרשות המבצעת, הוא לא תלוי, הסמכותו לא תלויה אם יש לרוב בפרלמנט או לא. כן? ולכן יש, אם המפלגה שלו לא שולטת בפרלמנט, יש חיכוכים ולפעמים משברים די רציניים שמביאים לאימפיצ'מנט. כן? מוצלח יותר, מוצלח פחות, באמריקה הלטינית אתה רואה את זה הרבה יותר, כשהנשיא שאין לרוב בפרלמנט עושים לו אימפיצ'מנט. היסטורית, כן. והמודל השני של המשטר הנשיאותי, זה המשטר הנשיאותי שרואים אותו בצרפת, שקיים שם מסוף שנות ה-50. לפעמים קוראים לו משטר חצי נשיאותי, אבל הוא פשוט נשיאותי מסוג אחר, והוא תלוי ברוב שיש למפלגת הנשיא בפרלמנט. יש הממשלה שהיא נפרדת מנשיאות, זאת אומרת רשות המבצעת שהמחולקת, בין הנשיא ובין ראש הממשלה, הנשיא אמנם ממליץ על ראש הממשלה, אבל הפרלמנט רשאי לאשר או לא לאשר, במקרה הצרפתי, וזה מודל שאחר כך מתקיים בפולין, במדינות מזרח אירופה אחרות, למעשה מי ששולט בפרלמנט שולט ברשות המבצעת, כן? והנשיא שהוא מאוד מוגבל כשהמפלגה שלו לא שולטת בפרלמנט, כן, במודל הזה, זה כמעט מודל פרלמנטרי, כמעט, כן, נשיא יש לו סמכויות בייחוד בתחום מדיניות חוץ והביטחון, אבל בשאר התחומים הוא די מוגבל, אם יש לו רוב בפרלמנט הוא מתנהג כמו נשיא אמריקאי, כן, נשיא אמריקאי יש לו רוב, הוא יכול להעביר כל מה שבא לו, או הרבה דברים, ואין לרוב הפרלמנט, הוא למעשה נמצא במצב מאוד מאוד לא פשוט, ראש ממשלה לא נבחר על ידו, וראש ממשלה יכול, ואז יש מאבק פורמלי ובלתי פורמלי, מי בעצם שולט ברשות המבצעת. למה אני מדבר על שני המודלים האלה? כי זה מודלים שנוסו בעולם הפוסט-קומוניסטי, גם באוקראינה וגם ברוסיה. לא היה ברור. זאת אומרת, גם אוקראינה וגם רוסיה נכנסים לעולם הפוסט-קומוניסטי, כשיש להם נשיא נבחר ישירות, אבל לא ברור איזה נשיא הוא. הוא הנשיא המודל הצרפתי, או הנשיא המודל האמריקאי. בפרלמנטים שם, עדיין אין שם מערכת מפלגתית מגובשת, כדי להבין לאן זה הולך, ואחד המאבקים הגדולים של שנות ה-90, עוד נדבר עליהם, הוא בדיוק מאבק על זה. איזה נשיאות יהיה לנו? האם יהיה לנו נשיאות נוסח ארצות הברית, או יש לנו נשיאות נוסח צרפת? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מקומות במזרח אירופה שיש שם שיטה נשיאותית, פולין, ליטא, רומניה, בולגריה, הם בכולם, בכל המדינות האלה, השיטה הנשיאותית היא שיטה נשיאותית נוסח צרפת. כן? זאת אומרת, יש לך פרלמנט, הרוב בפרלמנט קובע מי שולט ברשות המבצעת. עכשיו, ברוסיה ואוקראינה, אפילו אוקראינה של היום, שמדינה דמוקרטית, המודל הנשיאות שהתהווה שם, וזה אני עוד אספר איך זה קורה, זה מודל נשיאות שקרוב הרבה יותר למודל אמריקאי. כן? ובמקרה הזה יש לנשיא זלנסקי וגם לקודמיו, היה להם רוב בפרלמנט. רוב פרלמנט שמאפשר את הדבר הזה. ברוסיה, שכבר לא מדינה דמוקרטית ואפילו לא דמוקרטיה דלגטיבית, לפוטין יש רוב אוטומטי בפרלמנט. יש לה רוב של יותר מ-90 מושבים, יש שם 90% מהמושבים בשני בתי הפרלמנט, הרוב הזה הוא למרות שמיוצגים בפרלמנט ארבע מפלגות. כן? בפרלמנט הרוסי יש ארבע מפלגות, וכשהבדיחה אומרת כולם מטעם, כן?
יש פתק אחד.
לא, תראה, כשהייתה הצבעה, ארבע מפלגות. ארבע פתקים. כן? אבל נגיד, כשהייתה הצבעה, הפרלמנט באופן רשמי היה צריך להצביע על שליחת הצבא הרוסי למלחמה, כן? כל החברי פצבנת, חוץ מאחד, אחד נמנע, כן? הצביעו בעד. הוא היה קומוניסט שנמנע בדברים טכניים, אחר כך הוא הסביר שלא נמנע באופן עקרוני מהמלחמה, אבל כי המפלגות שמפלגות אופוזיציה, דרך אגב, ברוסיה, הן מפלגות שרוצות ללכת יותר מאשר פוטין, כן? עד הניצחון הסופי, ואם צריך להשתמש בנשק גרעיני, כן? לדפוק אותם עד הסוף את האוקראינים, כן? זה אופוזיציה ברוסיה, כן? איך אומרים? תדע מי ש... זה אופוזיציה, כן? שהיא יותר, היא אופוזיציה לנוסח שפוטין מנהל את המלחמה, כן? וגם אופוזיציה לדברים אחרים, הם בדרך כלל אומרים שפוטין לא קיצוני מדי. הבנת, כן? זה אופוזיציה, כן? אבל שוב, אין לו בעיה, אבל רוסיה כבר סוג אחר של שלטון נשיאותי, שלטון נשיאותי שעבר באיזשהו שלב שאני דיברתי על השני מחברים, לויצקי. זה L-E-V-I-T-S-K-Y, סטיבן לויצקי ולוק אנווי, כתבו מאמר, והם דיברו שוב על המשטר שהוא כבר יותר מאשר הדמוקרטיה הדלגטיבית, הם קראו למשטר השלב הבא, כן, של המשטר, שהוא כבר לא קראו לו דמוקרטיה, הם קראו לו משטר אוטוריטרי, משטר אוטוריטרי תחרותי, כן, או סמכותני, תחרותי, סמכותנות, זה תרגום לעברית, מי שלא יודע, של אוטוריטריזם, כן, הטענות לא כלפי, אלא כלפי האקדמיה ללשון העברית, כן, הסמכותנות משום מה מתורגם לעברית כאוטוריטריזם. והם אומרים, יש שני סוגי אוטוריטריזם, אוטוריטריזם מסוג הישן, שאנחנו מכירים מהערב הסעודית וכל מקומות, אבל זה אוטוריטריזם מסוג חדש, שיש בה עדיין רמה גדולה מאוד של תחרות פוליטית. יש. יש תחרות, יש בחירות, והם לא לגמרי מזויפות אפילו, כן? לא מקבלים שם תוצאה של 150% לנשיא, כן? אם כי ברוסיה, בכל מקומות, יש אזור שקוראים לצ'צ'ניה, כן, אזור צ'צ'ניה אתני, ושם המשטר הוא, איך אומרים, צפון קוריאה על סטרואידים, של אדם אחד, ושם בבחירות נשיאות רוסיה פוטין קיבל 99% של הקולות, כן? זה בלתי אפשרי גם סטטיסטית, וכשהעיתונים שאלו את ראש הפרלמנט, אומר, איך אתם קיבלתם 99? הוא אמר, הנשיא הפרלמנט, הראש הפרלמנט אמר, אם היה צורך היה מקבל גם 120%, כן? אז אל תבוא אליי בטענות, אנחנו משחקים במשחק דמוקרטי וזה 99%, כן? אז עדיין יש תחרות, נכון? יכולה להיות, יש תחרות לפעמים בבחירות מקומיות, לפעמים אפילו בבחירות ארציות, כן? נגיד ברוסיה זה היה ב-2012, אם אני לא טועה, נבלני, ראש האופוזיציה, רץ בבחירות לעיריית מוסקבה, שזה תפקיד מאוד מאוד רגיש, בחירות חופשיות שאפשרו עד אז וקיבל 30% מהקולות. היה שם זיופים, כנראה קיבל יותר, אבל עדיין היה. ועדיין יכולת, אתה יכול בכל מיני מקומות, אפילו לזכות בבחירות בוונצואלה, שזה מקרה קלאסי של משטר אוטוריטרי תחרותי, האופוזיציה שם ניצחה בבחירות ארציות. כן? אפשר לראות גם בבלרוס, ב-2020, בזמן קוביד, האופוזיציה ניצחה שם בבחירות. אפשר עדיין לנצח בבחירות, המנצח כמובן לאף פעם לא מכיר בזה, ואומר שיש שם זיופים, או...
לנצח זה לא אומר שאתה מתקבל את השלטון.
כן, זהו, המנצח זה לא אומר שאתה לוקח את השלטון, לוקשנקו הכריז שהוא ניצח, כמובן, מי עוד היה מנצח, כן? לפעמים זה לא עובד, במדינה דמוקרטית טראמפ אמר מראש, שהוא לא יכול להפסיד, כן? הוא אמר את זה עוד מלפני בחירות, שאם הוא לא מנצח, אז כנראה זה יפו, כן? זה כך הוא אמר, אבל זה כלומר... כן, לא, החלקים של החוקה, כי שוב, את המיתוס הגדול שהוא ניצח בבחירות, והיה שם איזה זיוף גדול, שזה הכל סיפורי פוגי, סוג זה או אחר, אבל בדמוקרטיה זה לא עובר, כן? אתה יכול לספר סיפורים, אפילו נשיא מכהן עדיין לא מצליח, כן? אבל במשטרים האלה, זה עובר, כן? אבל עדיין הבחירות יכולות להיות, זה לא בחירות פרו-פורמה, זה לא בחירות בברית המועצות, שאיך אומרים, הצביעו, לא היה ברור למה בכלל קיימו אותם, כן? היה ויכוח בין אנתרופולוגים, למה בכלל ברית המועצות הישנה התעקשה לקיים בחירות, כן? בשביל מה? מה הם עשו? מה היה הצורך? גם בצפון קוריאה יש בחירות, כן? יש, בדרך. ואדון קים נבחר שם, וגם האבא וגם הסבא נבחרו, ואם הוא יחליט שהסוס שלו עומד לבחירה, גם הסוס יבחר, כן? הרי זה ברור. אז יש שם בחירות, כן? יש שם בחירות, הן יכול להיות שהן חופשיות אפילו, כן? אבל הן לא פייריות. זאת אומרת, אין חופש גישה לאופוזיציה, לאמצעי תקשורת, בייחוד באמצעי תקשורת הטלוויזיונים ממלכתיים, ואין איסור, זאת אומרת, אין באופן רשמי, לא אוסרים על מפלגות, כן? אולי מגבילים אותם, אבל עושים להם כל מיני מקלות, שמים להם כל מיני מקלות בגלגלים, כן? אל תשים את המעמד הזה ואל תשים את המעמד הזה. נגיד ברוסיה אנחנו יודעים שכל רשימות, נגיד, יש מפלגות ויש מפלגות אופוזיציוניות, כן? אבל כדי לרוץ בבחירות, כל המועמדים ברשימה היו צריכים אישור של אדמיניסטרציה של הנשיא, כן? זאת אומרת, וכל פעם שמרו מעמד שהם קצת לא אהבו אותו, אמרו, אתם רוצים לראות בבחירות, באמת, תורידו את המעמד הזה, אנחנו לא אוהבים אותם, כן? אז זו דוגמה, כן? אתה מוציא מתוך הרשימה, אתה יכול לרוץ, אופוזיציה יכולה לרוץ, אין לה גישה כל כך לטלוויזיה, אבל נגיד באינטרנט יכולה, יש כל מיני מגבלות אחרות, אבל בגדול יש, זה בחירות חופשיות, אבל לא פייריות, כן? זאת אומרת, לא פייריות, אין לך גישה. לפעמים משתמשים בשוחד, לפעמים משתמשים בסחיטה, קונים עיתונות מתחרה, כן? המדיה מתחרה. זה מאוד מאוד נפוץ, פתאום אתה בא, ומסתבר שהאתר אינטרנט החשוב ביותר של האופוזיציה עכשיו בידי איש עסקים שהוא קשור לנשיא או לממשלה המכהנת, כן? אז מה יש שם עוד? זאת אומרת, הרשות השופטת ששוב לא אובייקטיבית ופועלת בדרך כלל לטובת הממשל, לא ב-100%, אבל לא ב-100%, ב-90%, כן? אבל 10% הם גם חשובים, אבל בגדול הרשות השופטת, ודבר ראשון שעושים כשהמשטרים האלה בדרך כלל מתחילים להידברות, זה לטהר לגמרי את הרשות השופטת, מכל שופטים שיכולים ליצור בעיות. ואם אתה קבעת פסיקה שהממשל לא אוהב, אז פתאום אתה מוצא את עצמך כאיזה שופט זוטר אלף קילומטר מהמקום שאתה היית שופט בפעם האחרונה, כן? אז, או איזה פרווינציה נידחת, וכולם מבינים את הרמז, כן? אז יש לך את זה. יש לך גם עניין של קונים הצבעות בפרלמנט ממפלגות האופוזיציה. ברוסיה יש מפלגה שקוראים לה מפלגה ליברלית דמוקרטית, כן? LDPR, שבראשה עמד יהודי בשם ז'רינובסקי, אבא שלו קבור בחולון, LDPR. מפלגה דמוקרטית, ליברל דמוקרטיק פארטי, כן? ליברלית דמוקרטית, היא לא הייתה ליברלית ולא דמוקרטית, כן? בראשה עמד איש שקורא לו ז'רינובסקי, הוא פשוט מחר כולו, היה שם תעריף, כן? היה שם איזה מחירון, כמה עולה הצבעה זו או אחרת, כן? כמה עולה הצבעת אימון, כמה עולה הצבעה זו, הוא מכר את זה לכל המרבה במחיר, ואנשים ידעו את זה, אפילו באינטרנט פרסמו המחירים שמפלגה דגלה, כן? מפלגה קיימת, מפלגת האופוזיציה, כביכול, רק כביכול, הוא נפטר שם בגלל קוביד, למרות שטען שהיו לה איזה 7 או 8 חיסונים, כנראה לא עזר לה כל כך. עכשיו בראשה עומד אחד מחברי הפרלמנט הוותיקים, גם הוא יהודי, כן? זו מפלגה אנטישמית, רק שתזכרו, מפלגה אנטישמית שבראשה עומד יהודי, כן? מסתדר, הכל מסתדר אם רוצים. בעולם הפוסט-מודרני הכל יכול להסתדר, אחד בשם סלוצקי, זה שם שם משפחה יהודי טוב, אבל שם פשוט באים, וזה נועל מאוד ידוע, הולכים למפלגה ואומרים, אוקיי, אתם תצביעו על זה, על זה, על זה ועל זה, כן? והנה מחירון, כך תקבלו, כן? וזה נוהג מקובל, רוסיה פה לא המציא את הגלגל, היה קיים גם במדינות אחרות, עם משטרים דומים, כן? עכשיו השאלה שהם שאלו, וכמובן מידיה, זה דיברנו, המידיה, העיקרון הוא לא לתת למידיה פופולרי להיות בידיים של האופוזיציה, כן? בייחוד המידיה הטלוויזיוני, אם יש לך ערוץ טלוויזיה פופולרי בידיים פרטיות, והוא הופך לערוץ אופוזיציה, אתה עושה הכל כדי שהערוץ הזה או שיעבור לידיים הנכונות, כן, לידיים של תומכי משטר, או אתה פשוט מגביל אותו בדרך רגולציה זו או אחר. כן? היה ערוץ ברוסיה שקראו לו גשם או דויש, ואז הגבילו אותו, היה ערוץ פופולרי, ואז פשוט נותנו הוראה לכל מיני תחנות כבלים, שפשוט תוריד אותם מהכבלים, כן? למה? כי הפרו כלל זה או אחר, זה לא משנה, אפשר תמיד להמציא. ברוסיה במשטרים כאלה תמיד אפשר למצוא איזו סיבה למה כחקיקה היא מאוד סותרת אחת לשנייה. אז שוב, מידיה החשוב, המידיה הלא חשוב יכול להיות חופשי, ואז תמיד תראו, יש מידיה חופשי, תראו, יש פה איזה עיתון שעשרה איש קוראים אותו, כן? הוא חופשי, למה לא? גם אתר אינטרנט ש30 איש קוראים אותו. כן, לא משנה, אבל ככה, וככל שהמידיה הוא פחות חשוב, מבחינת החשיפה שלו, כך הוא יותר חופשי. אבל המידיה החשוב, שרוב האנשים, קודם כל בעיקר הטלוויזיה הממלכתית, שזה האמצעי שרוב האוכלוסייה מקבלת חדשות פוליטיות. ילצינות בשנות ה-90, הנשיא רוסיה אמר ששליטה על הטלוויזיה, זה כמו שליטה על הנשק הגרעיני, הוא אמר, זה ציטוט ישיר מאחד מספרי זיכרונות שלו, כן? אתה לא מוותר על שליטה, גרבצ'וב עשה את הטעות הזאת, שנתן לטלוויזיה להביע דעה של כל אחת, פה הטלוויזיה הממלכתית מביעה דעה אחת ויחידה, כן? הדעה יכולה להשתנות, מה שהמשטר אומר, כן? והם מפקחים על התכנים, כן? לגמרי. אז זה מידיה. כן, עכשיו שוב, יכולות בתנאים כאלה אתה יכול לקיים בחירות, מה הסיכוי של מפלגה אופוזיציונית לנצח? לא גדול, כי אין לה חשיפה, כן? אין לה נגישות לטלוויזיה ממלכתית. וגם הם לא מזייפים את הבחירות, ודרך אגב הם לא מנסים לזייף את הבחירות. באמת, כשמזייפים זה, זה אומר שהבחירות נכשלו, כן? שהשיטה נכשלה, שצריכים ללכת ופשוט לזייף. וזה אנחנו ראינו כבר ב-2011, המשטר של פוטין מנסה לזייף בחירות, ואז ידענו שיש פה עניין של משבר, ואכן פוטין מתגבר על המשבר הזה בכך שהוא בעצם הופך את המשטר עוד יותר אוטוריטרי, כן? שכבר לא יהיה שום צורך לזייף, כי אנשים פוחדים להצביע בצורה אחרת. כן? עכשיו השאלה היא, וזו שאלה אחרונה לפני שאני, נושא אחרון, לפני שאני עובר לסרט, מבחינה תיאורטית, מאיפה באים המשטרים האלה, כן? לפי לויצקי ווי הם באים משלושה התפתחויות, כן? ודרך לא אומרים שהמשטר שלהם לא הוא סופי, הוא מתפתח, גם כן יש פה התפתחות, אבל מגיעים למשטר אוטוריטרי תחרותי דרך שלושה דרכים, כן? הדרך האחת זה פשוט שקיעה עלייתה ולפתוחה של משטר אוטוריטרי הישן, כן? הוא מתנוון, עם הזמן מתחילה להיות דרישה לדמוקרטיזציה, היא לא חזקה מדי, ואז נוצר מאיזה משטר היברידי שהוא כבר לא משטר אוטוריטרי הישן, אבל שיש במידה גדולה יותר של תחרותיות, אבל עדיין לא משטר הדמוקרטי הרגיל. כן? זה דרך האחת של שקיעה של משטר אוטוריטרי. הדבר השני הוא תוצאה שלא שקיעה, אלא של קריסה של משטר אוטוריטרי. משטר אוטוריטרי קורס, משבר, מלחמה, ואז שוב בגלל דרך כלל חולשה של כוחות פוליטיים שתומכים בדמוקרטיה, מישהו תופס את השלטון, הנה זה ברית המועצות, כן? ברית המועצות קורסת, בהדרגה יש לך, לא ישירות, אבל בהדרגה יש לך משטר תחרותי, תחרותי שמתגבש בסוף תקופתו של ילצין והולך לתקופה של פוטין, עד שבמלחמה באוקראינה הוא כבר הופך את זה למשטר אוטוריטרי הישן, כן? היותר מסורתי. זאת אומרת, קריסה של משטר למשנה מה, חולשה אי יכולת לארגן או להקים משטר דמוקרטי יציב, ואז בא לך בין כליים כזה, משטר היברידי שיש בו מידה של תחרותיות, או שנשארה בו מידה של תחרותיות מהתקופה של ליברליזציה. והמסלול האחרון, שזה המסלול, זה שקיעה של משטר הדמוקרטי הקיים. יש כאן משטר דמוקרטי, הוא בדרגה מתנוון, המפלגות מתנוונות. זה אתה רואה באמריקה הלטינית, כן? נגיד בנצואלה. בנצואלה הייתה מדינה עם משטר נשיאותי עם שתי מפלגות. שניהם מושחתות. באותה מידה היה ויכוח מי מהם מושחתת יותר. אבל שוב, והשיטה הלכה ושקעה, ואז זה נוצר, היה שם מקום לעלייה של מנהיג פופוליסטי, שכי מפלגה אמר, אני אגמור עם השחיתות, אחת בשם צ'אבס, והוא באמת, הוא התחיל ובמשכו מדורו גמר, משטר אוטוריטרי תחרותי, יש שם בחירות, אופוזיציה אפילו ניצחה שם, לא לא, בדיוק היא ניצחה אחרי צ'אבס. בצ'אבס, אבל שוב, היה שם ניסיון הפיכה שלא הצליח, אבל שוב, דוגמה, משטר דמוקרטי מתנוון מכל מיני סיבות, האוכלוסייה אומרת, כולם פה מושחתים, כן? ואז בא מישהו שאומר, אני המציל, כן? טראמפ ניסה לשחק את המשחק הזה, אבל הבעיה איתו, שלא הייתה שמשטר הדמוקרטי בארצות הברית הוא לא מנוון, כן? הוא חשב שהוא מנוון ויש לו מקום, מי שראה את, אני זוכר עדיין ב-2016, הנאום שלו, הנאום ההכתרה שלו, כן, בכנס של מפלגה הרפובליקאית, אומר, הכל פה שחור, 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 משבר פה ומשבר, אני האדם היחיד שיכול להציל את אמריקה, כן? אני אחזיר אותה לימים הטובים של שנות ה-50, כן? Make America Great Again, מה זה again? שנות ה-50 שלו, כן? אם אתה שואל את הנשים, אם אתה נשיל קהילת להט"ב, אם אתה שואל את השורים, האם השנות ה-50 היו כאלה שנים טובות בשבילם, אז התשובה תהיה לא, כן? אבל לאדם לבן, גבר לבן, ללא שום ספק, זו הייתה תקופה טובה, או לפחות ככה אפשר היה למסגר את זה. אבל, זה בדרך כלל הזמן, דמוקרטיות חזקות יכולות להתגבר על זה. ראינו את זה בברזיל, ששם היה בדיוק הבולסינאו, שם היה באמת הממסד המושחת, כן? והיה שם חקירה של הפרקליטות שמצאה שם שחיתות מפה ועד להודעה חדשה, כן? ממש, זאת אומרת, לא היה שמישהו אחד בממסד שלא היה מושחת בצורה זו או אחרת. הנשיא הקודם הלך לכלא, אחר כך יצא משם, כי ואחר כך רץ וניצח עכשיו בבחירות, כן? אבל אז בא, היה פתח לאחד בשם בולסונארו, שהיה פוליטיקאי שאף אחד לא שם עליו הרבה שנים, אבל הדבר היחיד היה, הוא לא היה מושחת, כן? ואז הוא אומר, אני אנקה לכם, אני אבנה לכם עכשיו מדינה, אחלה מדינה, כן? בלי שחיתות, וקראו לו טראמפ של טראמפ אוף הטרופיקס, כן? טראמפ של אבל לא הצליח, כן? הוא שוב אמר, אני לא הכיר בתוצאות, עדיין דרך אגב לא הכיר, הבחירות כבר התקיימו, ההכתרה של הנשיא הבא בתחילת ינואר, נראה אם הוא יקבל את זה. בינתיים הוא לא הכיר בזה שהוא הפסיד, אבל שם יש מוסדות פוליטיים, בית המשפט, הצבא, וכל הדברים אמרו כבר זהו, אומרים, גמרת, כן? תרוץ עוד 4 שנים, אולי. אז, אבל בהרבה מקומות זה הפתח, זה ככה זה עובד, כן? יש תחושה של אוכלוסייה שהממסד הפוליטי, ולא רק ממסד פוליטי, גם ממסדים אחרים לא עובדים לטובת האיש הקטן, האיש הרגיל, ואז מישהו בא ואומר, אני אציל אתכם, אני המשיח, כן? ואנשים מצביעים, ואז מקבלים משהו כזה, כן? זאת אומרת, משקיעה של משטר דמוקרטי, אז, וזה אחד השלושת הדרכים הראשיות לקבל משטר אוטוריטרי סמכותי. אם אנחנו מסתכלים על רוסיה ואוקראינה, שניהם עברו פאזה הזאת. במקרה רוסי הפאזה הייתה הרבה יותר ארוכה והובילה בסופו של דבר למשטר אוטוריטרי של ממש, של מסוג הישן. במקרה של אוקראינה, כל פעם שניסו להפוך את אוקראינה למדינה כזאת, הפושבק, הדחיפה של חברה אזרחית, הייתה כזאת שהמשטרים האלה נפלו. יש עכשיו קצת לא ויכוח, אבל קצת אנשי הפרלמנט באוקראינה אומרים, אנחנו מאוד מאוד מקווים שזלנסקי לא ישתמש בפופולריות שלו ובמצב המלחמה כדי להגביל כל מיני זכויות, נגיד שהיה שם הצעה לחוק המדיה, אבל כיוון שאוקראינה רוצה להיות חלק מאירופה, היא מוגבלת שם, כן? האירופאים יחליטו אם אוקראינה היא דמוקרטית. וכיוון שהם צריכים תמיכה כלכלית ותמיכה הצבאית, אז פה גם אם זלנסקי בלילה היה חושב אולי כך, אולי גם אני רוצה להיות פוטין כזה אחד עם, עם כל הסמכויות, כן? זה לא יעבוד שם. אבל שוב, שני מדינות האלה, ואני אדבר, עברו את הפאזה הזאת. ברוסיה הפאזה הזאת לא רק שהשתרשה, אלא הביאה למשטר עוד יותר אוטוריטרי שאנחנו רואים אותו היום, ובאוקראינה בסופו של דבר יש חזרה למשטר דמוקרטי, לא יציב, לא הכי יפה, עם הרבה שחיתות, אבל עדיין משטר דמוקרטי. וזה מה שחשוב. אנחנו נדבר למה היה נשיא אוקראינה בין הנשיא השני, דרך אגב באוקראינה, חמישה כבר נשיאים, כן? חמישה נשיאים, ברוסיה רק 2. זה אומר משהו, כן? מ-91. והנשיא השני של אוקראינה, אדם בשם קוצ'מה, גם כן היה נשיא מאוד מושחת, ומסביבו הייתה שחיתות עוד יותר גדולה מבחינת אנשי שלמה, אבל הוא כתב זיכרונות שהיו מאוד מעניינים, זיכרונות שהוא הכתיב ברוסית כי אוקראיני שלי לא הייתה משהו. הוא אמר, למה רוסיה לא אוקראינה, כן? וזה, והוא באמת אמר, יש פה חברה אזרחית הרבה יותר חזקה, יש פה רצון להיות חלק מאירופה הרבה יותר חזק, שמגביל את הנטיות האוטוריטריות שיש להרבה פוליטיקאים באוקראינה, כן? עכשיו, פה אני אעצר. פה אני עוצר, ופה נראה את הסרט שאנחנו נראה את אוקראינה בתקופת הנשיא הראשון שנבחר, הרעיונות, וזה ב-M93. ראיתם סרט אוקראינה, קיץ 1993, חגיגות יום העצמאות במרכז הסרט, כן, 24 לאוגוסט באוקראינה הכריזה על עצמאות, ואתה רואה את כל הבעיות, כן? גם מי שמבין את השפות, אתה רואה איך שחלקם מדברים רוסית, חלקם מדברים אוקראינית, אבל
מה שאני רואה כבעיה עיקרית, וזה מה שאני שיערתי, לעצמי, אבל עכשיו אני ראיתי במו עיניי עד כמה מייקל איגנטיף הוא תלחן נרקיסיסטי. אז והתאים לו מאוד להתמודד בראש המפלגה ליברלית בקנדה ולהפסיד.
טוב, זה דעה פרטית של אפרים, כן? אז, אבל יש שם כמה דברים. קודם כל אתם רואים עד כמה הם רגישים לבעיה של שפה ואיזה שפה להשתמש, ואוקראינים העבירו ב-30 שנה כל מיני חוקים שבאופן אובייקטיבי כן הגבילו שימוש בשפה הרוסית, ובדומבאס, ראיתם שם נציגים של הדומבאס, הם באמת לא אהבו את זה בלשון המעטה, וזה עזר להתססה מסוימת, כן? שהמדינה רוסיה ניצלה ב-2014. עכשיו, יש שם עניין, וזה שוב עניין שכרגע הוא מתחת לאדמה בגלל המלחמה. אוקראינה זה באמת, כמו שסיפרנו לכם, והוא יראה את זה, מדינה מאוד מאוד שונה, עם שפה, תרבות, ואזורים האלה רוצים שלטון עצמי, הרבה יותר אוטונומיה, כשמדינה אוקראינית, כי כל מדינה חדשה דווקא רוצה את ההפך, כן? שלטון ריכוזי חזק, וזה יצר בעיות, וזה יוצר בעיות. פשוט כרגע הבעיות האלה מתחת לשטיח, כי יש אויב מבחוץ וזה מאחד. אז אתם רואים שיש שם עוד משהו, זאת אומרת, הסרט צולם ב-93 לאוקראינה, אבל גם לרוסיה, בעיה כלכלית מאוד מאוד קשה, והם מדברים עליה, על בעיות כלכליות, מעבר מכלכלה מתוכננת לכלכלת שוק, כן? וזה בעיה, נגיד, אתה רואה את זה טוב מאוד בדומבאס, ששם יש את המכרות הפחם הישנות שעוד, איך אומרים, פותחו במאה ה-19, על ידי מישהו שקראו לה אלפרד נובל, כן? על שם הוא עשה את הכסף שאחר כך השתמש לפרס נובל שלו. אז זה מכרות שבעצם שלא כדאי להפעיל אותם מבחינה מסחרית, כן, מבחינת כלכלת השוק, וזה יצר בעיות. אוקראינה במשך שנים סבסידה את כי היא רצה שקט תעשייתי, כן? היא לא רצה הפגנות של קורי פחם דוברי רוסית, כן? הם לא בהכרח אוקראינים אתנים, אבל הם דוברי רוסית. באודסה ראינו שם שגם אזור של דוברי רוסית, באודסה, אני מכיר כמה אנשים שם בכריזה המדינה שהאוניברסיטה מלמדת באוקראינית. אז אני שאלתי את איש סגל שם, תגיד, הרי לא סטודנטים ולא סגל יודעים אוקראינים, אז איך אתם מלמדים? אנחנו מתיימרים, אנחנו עושים את הצורה שמלמדים באוקראינית, מלמדים ברוסית, כן? אז, אבל שוב, זה יצר מתח, יצר, ראינו גם הפרויקט, ראינו כמה לאומנים שם, כן? ראינו את הגברת חברת הפרלמנט, ראינו גם את המשורר הזה, יש להם פרויקט להקים מדינה אוקראינית חדשה, אומה אוקראינית חדשה, עם כל הסמלים שראיתם, וזה פרויקט מה שנקרא באנגלית ongoing, כן? הרוסיה דרך אגב מאוד עזרה בזה שהיא פלשה, הגיבוש של האומה הזאת, לאומה שעכשיו השפה היא פחות חשובה, הצבא האוקראיני עד היום, הצבא האוקראיני לוחם ברוסית. הקצונה היא דוברת רוסית בעיקר, החיילים, המלחמה מתקיימת באזור שהוא כולו דובר רוסית, כן? כי פוטין הכריז, כל אזור שדובר רוסית זה חלק מרוסיה, כן? ולכן צריך לספח אותו. מה שזה קרה, שהמלחמה בין רוסיה ואוקראינה זה גם מבחינה מסוימת מלחמת אזרחים, כן? בשתי צוות, בשני צדי המתרס, יושבים האנשים שמדברים אותה שפה. אותה שפה, אבל לא רואים את עצמם כחלק של אותה אומה, אותה מדינה, והבדל לפעמים זה הצבע, המדים הם אותם מדים, מדברים אותה שפה, לרוסים יש את הפסל, איך קוראים לדבר הזה, הלבן, לא, לא על זה, איך קוראים, שאתה שם סרט לבן, ולאוקראינים יש סרט או צהוב או כחול, כן, בדגל הדברים האלה, ואתה רואה את הזה, חלק מאתה רואה, והדבר האחרון שאולי, וזה דבר לאוקראינים לאומנים והצעירים, אז היה, מה השתנה? שום דבר לא השתנה, כמו שחיינו תחת שלטון הסובייטי, עכשיו אותם אנשים מנהלים אותנו, כן, קרבצ'וק זו דוגמה טובה, הנשיא הראשון, ראש המפלגה הקומוניסטית האוקראינית לפני שהוא גילה של לאומיות, איך אומרים, זה קרש קביצה הרבה יותר טוב, הוא נבחר, נשיא אוקראיני, הוא הפסיד בבחירות השניות, הוא הפסיד והלך הביתה. כן, לזכותו יאמר, כן, ויצר תקדים שנשיא אוקראיני הולך הביתה כשהוא מפסיד, בניגוד לנשיא הרוסי שלו הולך הביתה כי הוא לא יכול להפסיד, כן, אז וזה ראיתם, ראיתם את הצילום מצב, ראיתם את סבסטופול ב-93 שעדיין לא חילקו את הצי, אחר כך אותו חילקו, והצבא הרוסי, הצי הרוסי נשאר בסבסטופול, וב-2014 הרוסים הצליחו לספח את כל אזור חצי קרים, יצאו שם בעיות עם הטטרים של קרים, שחלקם עברו לקייב ושם יש להם נציגי פרלמנט, אם כישוב, יש תיזה. עכשיו לאוקראינים הייתה בעיה עם חצי קרים, הטטרים רצו חזרה של מין אוטונומיה שהאוקראינים לא כל כך היו מוכנים לתת להם. הקרים הייתה האזור היחיד באוקראינה שבגלל היסטוריה שלו היה שם, היה שם פרלמנט מקומי, היה שם די אוטונומיה די נרחבת. ודרך אגב הכוחות בקרים היו לא כוחות בדלנים דווקא. אדם שהיום מנהל את קרים מטעם פוטין, שהוא רז בבחירות האחרונות של קרים, המפלגה שלו שהצהירה על בדלנות וכל זה, קיבלה 3% של הקולות, כן? אז הם דיברו, אפילו אלה, הקוראי הפחם שראיתם אותם, שבסופו של דבר היו להם נציגים פוליטיים שרצו אינטגרציה הברית הגדולה עם רוסיה, כן? אבל לא, אבל העצמאות עדיין הייתה, לא הייתה, הציפוח לרוסיה זה לא היה חלק של אף גורם באוקראינה, שאיך אומרים, שלא משנה איזה שפה הוא דיבר ובאיזה כנסייה הוא התפלל, כן, או לא התפלל. זה דיברו על מידה זו או אחרת של אוטונומיה, מידה זו או אחרת של אינטגרציה כלכלית עם רוסיה, לא אינטגרציה פוליטית. עכשיו הדינמיקה של הפוליטיקה האוקראינה, אנחנו עוד נראה שבאמת הכוחות שאנחנו רואים ב-93 הלכו ואיך אומרים, והקצינו אחד לכיוון באמת אינטגרציה גדולה יותר ממערב, השני עם אינטגרציה הרבה יותר חזקה עם רוסיה, ובסופו של דבר יש שם משבר פוליטי, כמה משברים פוליטיים שבסופו של דבר נקבל את אוקראינה של היום, וגם בקנה מסוימת גם את המלחמה שהתחילה ב-24 לפברואר 2022, ואיך אומרים, עד הסיום הקורס הזה אני מפתיע לכם, לא תיגמר. זה אני יכול. אז תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא.